ישראל במלחמה, עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב, עורכת יעל אילון.
עכשיו 4:04 דקות, ישראל במלחמה, 591 ימים, 58 חטופים וחטופות עדיין נמקים כבר שנה ושבעה חודשים במרתפים בעזה. אתמול החליט ראש הממשלה בנימין נתניהו לאפשר הכנסת סיוע הומניטרי לעזה. לא הייתה הצבעה, טראמפ לוחץ, גם מדינות רבות באירופה. יש רעב בעזה, אמר טראמפ, וישראל צריכה את טראמפ. השרים סמוטריץ' ובן גביר, המתנגדים הגדולים ביותר בממשלה להכנסת אפילו פיתה אחת לעזה, שתקו. אולי משום ההתבטאות הזאת של שר האוצר רק לפני מספר שבועות. אם ייכנס גרגר אחד של סיוע הומניטרי שיגיע לחמאס, אני עוזב את הממשלה והקבינט. כך מתוך ראיון לעיתון מקור ראשון. אז אמר, היום אחרי לא מעט ביקורת מכל כיוון, סמוטריץ' הזדרז למצוא הצהרה, ציטוט, שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. כל מי שאומר אחרת, משקר. האוכלוסייה תגיע לדרום הרצועה, ומשם למדינות שלישיות. עד כאן הציטוט. מעבר לתירוצים, כשחברות דירוג האשראי שומעות את ההצהרות של שר האוצר של מדינת ישראל, זה אומר שהמלחמה תימשך כמה זמן שתימשך. זה מעלה את רף הסיכון של האיתנות הפיננסית של ישראל, ובדיוק מהעניין הזה הזהירו כבר לפני כמה ימים. אמנם לא הורידו את דירוג האשראי, אבל הציבו סימן קריאה בוהק על הסיכון הביטחוני שעלול לסכן את מצבה הכלכלי של ישראל. הרווח הנקי של חמשת הבנקים הגדולים מסתכם בקרוב ל-30 מיליארד שקלים. מה אנחנו מרוויחים מזה? נשאל את המפקח על הבנקים, דני חכיישבילי. היום התפרסם הדוח של הפיקוח על הבנקים, וגם שר התקשורת לשעבר יועז הנדל על חוק השידורים של השר שלמה קרי, ועל הסיוע הומניטרי לעזה, וצ'ק פוינט מגייסת עוד 500 עובדים למרכז ה-AI. נדבר עם סמנכלית מוצרים ופיתוח נטלי קרמר. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיקה ליאור שד פיצר. על השידור איתנו סתיו קורנס. איפה הכסף? כל ההבטחות מיד אחרי הכותרות הכלכליות. כאמור, שר האוצר הודיע היום שהוא תומך בהחלטת ראש הממשלה להעביר את הסיוע ההומניטרי לעזה.
כשצהל חזר בימים האחרונים לתמרן בכל הכוח כדי לכבוש את רצועת עזה, כשצהל מניע אוכלוסייה מהמקום שבו עוד היה לה קצת אוכל, והידידים הכי גדולים שלנו בעולם, אלה שתומכים בנו, אלה שמבינים שאנחנו לא יכולים לעצור רגע לפני הניצחון המוחלט והשמדת חמאס. כשהם מבקשים מאיתנו לעזור להם, לעזור לנו, ולהזים את שקרי ההרעבה, אנחנו צריכים לעשות את זה.
חברת התעופה אייג'יאן, שהייתה אמורה להחזיר היום את טיסותיה לישראל, החליטה לבטל אותן להיום ולמחר. גם חברת ITA האיטלקית העריכה את ביטול הטיסות עד 27 במאי, ולוט הפולנית העריכה את ההשעיה של טיסותיה עד 26 במאי. מנכ"ל חברת ריינר אמר בשיחה עם אנליסטים שאם השיבושים בישראל יימשכו, יהיה לחברה עדיף להעביר את המטוסים למדינה אחרת באירופה. ורווחי בנק הפועלים גדלו ברבעון הראשון ב-25% והסתכמו ב-2.424 מיליארד שקלים. הבנק יחלק דיווידנד בסך 970 מיליון שקלים לבעלי המניות שלו. בנק דיסקונט הרוויח 1.040 מיליארד שקלים. אלון גלזר מלידר ושוט על רווחי הבנקים.
בינתיים אנחנו רואים רק תוצאות טובות מהבנקים. אנחנו רואים בעצם שני דברים שקורים. אנחנו רואים את הבנקים ממשיכים לצמוח בקצב חד מאוד, ממשיכים ליהנות מהריבית הגבוהה שממשיכה לתרום לתוצאות. ומהצד השני, אנחנו לא רואים שום בעיה בתיקי האשראי. כלומר, למרות הצמיחה הגבוהה, למרות המלחמה, למרות הריבית הגבוהה, כל הדברים האלה שאמורים לייצר איזשהו גידול בבעיות ביכולת הגבייה של הבנקים, בינתיים ההפרשות להפסדי האשראי ממש אפסיות.
עד כאן הכותרות שלנו. קודם כל נגיד שלום ליועז הנדל, מייסד תנועת המילואימניקים ושר התקשורת לשעבר. תכף נדבר גם על ענייני תקשורת. שלום יועז.
שלום.
שלום, שלום. קודם כל בואו נדבר על הסיוע ההומניטרי לעזה, שבעצם משחררים אותו. ראש הממשלה מחליט אתמול לבד, בלי הצבעה. קודם כל, איך אתה רואה את זה? אחר כך נדבר על התגובות הפוליטיות וכו'.
טוב, צריך להגיד את האמת כהווייתה, כי מה שאני שומע מאז אתמול זה מלא ספינים. סיוע הומניטרי עוזר לחמאס. חמאס משתמש בסיוע הומניטרי כדי להגדיל את כוחו ברצועה, זה עזר לו אז, וזה יעזור לו גם היום. וממשלת ישראל היא זו שהחליטה על העברת סיוע הומניטרי, לא אף אחד אחר. עכשיו, למה זה קרה? כי לא עשו שום דבר מאז תחילת המלחמה, והיה רעיון על השולחן. אני אישית בכל פעם שיצאתי מסבב מילואים, ניסיתי להרים את זה לשיח הציבורי, שלהקים מתחמים מאובטחים, שרק אליהם יגיעו האזרחים ויקבלו שם מזון, וכל יתר האזורים, אזורי חמאס, שטחי השמדה. וכמה שדיברו, לא עשו כלום. כל פעם דחו ודחו ודחו, בשיטה הידועה של הממשלה הזאת, שבעיניי נעלמה מאז השביעי באוקטובר עד היום, לא לקבל החלטות, וככה אתה מגיע למצב שבו הקהילה הבינלאומית לוחצת עליך.
אוקיי, אז אתמול גם בן גביר, גם סמוטריץ', שהם המתנגדים הגדולים ביותר. אגב, אני חושבת שאם ראש הממשלה היה מביא את זה להצבעה, היה לו רוב, למעט סמוטריץ', בן גביר ואולי עוד אחד או שניים.
אני לא חושב, זו ממשלה שמונעת, זו ממשלה שמונעת ממה שמדליפים החוצה, הם לא מנהלים שום דיון רציני, ולכן גם אם הם חושבים שצריך, ואני מאלה שחושבים שסיוע הומניטרי זו תקלה, זאת תקלה, כי אנחנו עכשיו בנקודת הלחץ במסע ומתן לשחרור החטופים, זאת נקודת ההכרעה, אנחנו עכשיו בלחץ הצבאי הכי גדול שהיינו בו בחצי שנה.
אבל יועז, אם טראמפ אומר, ביבי יכול לסרב לו?
אז טראמפ וביבי היו באותו תפקיד בחודשים האחרונים, זה לא משהו חדש, אין פה סיטואציה חדשה. אנחנו כבר חודשים, מדינת ישראל לא מקבלת החלטה מה היא רוצה לעשות, לא מנהלת מסע ומתן לשחרור החטופים, וגם לא מקדם כוחות להכרעה. עכשיו, אם את רוצה עוד החלטות שהם לא מקבלים ואנחנו רואים אותם על השולחן, זה הגדלת הכוח האדם של הצבא. בסוף כדי להכריע צריך חיילים, גם שם לא מקבלים החלטות. ואז יגיעו יום אחד ויהיו מופתעים, אין פה שום הפתעה במה שקורה עכשיו. אין שום הפתעה בזה שאין מתחמים מאובטחים שאליהם אפשר להעביר מזון, אין שום הפתעה בזה שאתה עוצר סיוע הומניטרי, זה מפעיל לחץ, ובסוף יש אזרחים שצועקים, בעיניי שוב פעם מה שקרה בעזה מלמד הרבה מאוד על מי שגר שם ועל המעורבות שלו, אבל יש שם בסוף צעקות שעולות לקהילה הבינלאומית, ואין שום הפתעה בנקודה שבה יש לנו לחץ.
תכף נדבר על צווי 8 בהקשר הזה שציינת, אבל אני רוצה רק לצטט את שר האוצר סמוטריץ' מהבוקר, שכינס עיתונאים להצהרה בעולה, והוא אומר ככה, שום סיוע לא נכנס לחמאס, נקודה. כל מי שאומר אחרת משקר. מי משקר פה בעצם?
מה, אני לא יודע מה סמוטריץ' אומר, בעיניי מה שאנחנו רואים זה מופע ליצנות של סמוטריץ' ובן גביר, שעד עכשיו הקפידו להתרברב, להוציא הצהרות, פעם אחר פעם, גיבורי מקלדת אדירים, בזמן שאנחנו נמצאים בחזית ונלחמים, אני לא יכול להתייחס אליהם ברצינות, ואני לא מתייחס אליהם ברצינות גם עכשיו, לא מעניין אותי מה הם אומרים, בסוף הם יושבים בממשלה, יש להם אחריות, הם מעבירים את הסיוע ההומניטרי שעוזר לחמאס, הם בנקודת ההכרעה הזאת, שאני אומר שוב פעם, המפרקת של החמאס בדיוק בנקודה שבה המסע ומתן אמור להגיע לרגע הכי קריטי שלו. הם אלה שמעבירים את הסיוע הומניטרי אחרי שיצירו לו. אני לא יכול להתייחס אליהם ברצינות.
טוב, עכשיו, כמי שעשה מאות ימי מילואים ועוד לא סיים עם העניין הזה, לצערנו, השימוש הנרחב שנעשה בצווי 8 לגיוס חיילים מאפשר בעצם לצבא לעקוף את חוק המילואים שחוקק ב-2008.
נכון. אז אנחנו נמצאים, בסוף אין ברירה. אני אומר, גם עכשיו שאני אזרח וגם שאני עובש מדהים, אנחנו יוצאים ומתגייסים כדי להגן על המולדת, לא כדי להגן על שום קונסטלציה פוליטית, אין ברירה. הממשלה בעיניי היא לא מדד לשום דבר, ואני מבין שהם נכשלים, אני מבין שהם נכשלים, גם בגיוס כוח האדם, גם בהבנת המערכת, הם מנותקים מהחזית, ולכן אין אחרים. בדיוק כמו שבשביעי באוקטובר הרגשתי שהמדינה נעלמה, ככה אני מרגיש גם עכשיו, בהגדלת הכוח של הצבא, בהגדלת המאגרי גיוס שלו, ולכן משתמשים בצווי 8. אני לא יודע אם את יודעת, הגדילו לנו לפחות לגדוד שלי, כן. הגדילו מ-70 יום, הודיעו לנו שקיבלו החלטה להגדיל את זה עד 110 ימים. עכשיו יש כאלה גדודים אין סוף, שעכשיו קיבלו הודעות כאלה, וגייסו אותם, והם מגויסים לקיץ, וזה אירוע שהוא מאוד מאוד משמעותי.
מי שעובד למשק. כרגע בעזה אגב, זה סדירים כרגע.
לא. יש גם חטיבות מילואים?
יש גם, אבל כרגע מי שעושה את רוב העבודה בימים האחרונים, מאז שכאילו המבצע החדש התחיל, זה סדירים בעיקר.
אז אני אגיד לך משהו שחבר שלי מגד באחת החטיבות הסדירות, סיפר לי וכאב לו, כי אם מסתכלים על החטיבות הסדירות, כאילו זה רק חבר'ה שהתגייסו בגיל 18,
כן.
בכל חטיבה סדירה יש המון מילואים ניקים. מאות אלפים של מילואימניקים בחטיבות השריון, יש גדודים, יש בכל חטיבת שריון גדוד של מילואים, הגדסמים, והם ברצף במילואים, והם לא מצליחים לצאת מזה. אנחנו שנמצאים בכוחות מילואים על מלא, גם לנו זה מסובך, אז קל וחומר לאלה שבסדירים.
אנחנו מתקרבים לסיום, ואמרתי כבר בהתחלה, כשר תקשורת לשעבר, מה אתה אומר על מה שמציע באמת המהפכה הזאת, אם אפשר לומר, ההפיכה הזאת של שר התקשורת, והתערבות פוליטית לגמרי, למשל ביטול הפרדה מבנית בין חברות חדשות לערוצים מסחריים, העניין של ההתערבות ברייטינג, יש פה הרבה סעיפים שהם סעיפים של התערבות שזה ניסיון השתלטות בעצם על כלי התקשורת הקיימים, ואולי העדפה לכלי תקשורת אחרים שקר יחפץ בהם.
אני אגיד לך שלושה דברים. אחד, אני לא מבין במה מתעסקים. במה הממשלה הזאת מתעסקת עכשיו בזמן שאנחנו במלחמה, ויש לנו חטופים ומדברים על הכרעת האויב. לא מבין. גם לא את קארי, לא יודע מה הוא עשה בשלוש שנים האחרונות. שתיים, ללא קשר לתוכן, ואני אגיד לך על זה מילה, כל מה שהם עשו עד עכשיו הם נכשלו. לא מצליחים להעביר עיפרון ממקום למקום. מי שחושש מהרפורמה הזאת יכול להיות רגוע. עד היום, 100% מ-100% לא הצליחו לעשות כלום. לא ברפורמה הזאת ולא ברפורמה אחרת. שלוש, שוק התקשורת הוא בבלגן אדיר. מה שקורה היום זה שרוב השידורים הם בכלל על אינטרנט, ואין עליהם פיקוח, ויש מעט פיקוח על מה שכבר הולך ומצטמצם. לכן צריך לעשות שם משהו. אני חושב שרפורמה תידרש מתישהו. הבעיה חוזרת שוב ושוב לאותה נקודה. אין אמון במה שהם עושים. כשאדם כמו קארי, כל מה שהוא עושה בשלוש שנים האחרונות זה לקלל פעם טייסים ופעם שמאלנים ופעם אלה שהולכים לשם ופעם, אז אף אחד לא מתייחס ברצינות לזה שהוא רוצה לתקן את שוק התקשורת, ושוק התקשורת דרוש תיקון.
Okay.
יש בו הרבה עיוותים שהם נמצאים במקור.
כן, יצא לנו לדבר על זה לא מעט. יועז הנדל, מייסד המילואים ניקים, תודה רבה. תודה שדיברת איתו.
מזל שיש עם נפלא, אחרי שדיברנו על כל הפוליטיקה הישראלית.
זה לגמרי. את זה כבר ראינו, 107 באוקטובר. תודה רבה.
תודה.
יהודה שרוני הוא העורך והפרשן הכלכלי של מעריב. שלום יהודה.
שלום, צהריים טובים.
שלום, שלום. בואו נתייחס לרגע לדברים שאמר שר האוצר סמוטריץ', שהוא בעצם צופה שהמלחמה הזאת, אני לא יודעת, מלחמה אינסופית לפי דעתו, עד הכיבוש המוחלט, עד הניצחון המוחלט, עד ועד ועד ועד, ואני חושבת לעצמי מה חושבות חברות דירוג האשראי ששומעות את הדבר הזה, כשהם העירו לפני כמה ימים, אתה יודע, הם לא שינו את הדירוג של ישראל, אבל אמרו, רגע, רגע, יש כאן מלחמה, ואם כן, נצטרך לעשות חושבים. איך אתה מתייחס לזה?
נכון, חברות דירוג האשראי, ונזכיר כאן ש-S&P נתנה דירוג לפני כ-10 ימים, והיא הודיעה במפורש שהדירוג אמנם לא יורד, הוא ממשיך להיות בתחזית שלילית, אבל הוא לא משתנה, מכיוון שרוחות המלחמה עדיין, בעזה עדיין מנשאות, עדיין לא ברור כמה זמן יתימשך, כמה זמן יימשך המצב הביטחוני, וכמובן שיש לזה השלכות מיידיות על התקציב, על התיאבון שמשקיעים זרים להגיע לארץ, ועל הוצאות המלחמה. כרגע, בתקציב 2025 יריינו כ-4 מיליארדי שקלים לצורך הרחבת המלחמה, אבל כבר ברור שבמצב הנוכחי התקציב הזה ייפרץ, אנחנו נצטרך לעבור למעלה מיליארדי שקלים הוצאות, וגם הגרעון יגדל, יעבור את ה-5%. כל אלה מבשרים רעות מבחינת המלחמה, אני מדבר כרגע אך ורק על הצד הכלכלי, כמובן שלמלחמה יש השפעות נוספות, כמו ההשפעות של חלילה וחס מספר ההרוגים, וכמובן גורל החטופים.
כן, טוב, חברות תעופה כבר מודיעות, הם, אתה יודע, הם שחקות עם העניין הזה, כי כל יום יש פה עוד אחת מבטלת ועוד אחת מעריכה, וזה הפסד כלכלי אדיר לישראל, ולא מצליחים להשתלט על זה, כלומר, שרת התחבורה לא, וראש הממשלה בכלל לא מתערב, אנחנו לא שומעים שום התערבות, אלא כל מיני הודעות מוקלטות כאלה מצחיקות, נכון. שבאמת אין להם שום משמעות, הוא לא מדבר עם הציבור, ולא
בכלל כלום. לא, בכלל לא. בואי נאמר ככה, ענת, בנושא הכלכלי, בעניין הכלכלי, לממשלה הזאת יש אפס מעשה, וזה עומד בניגוד קיצוני למה שהבטיחו לנו ערב הבחירות, את יודעת, הורדת מחירי הדיור, המזון וכו' וכו'. כרגע התוצאה המיידית של חידלון הממשלה, חוסר המעש שלה, אנחנו רואים את זה במחירי התעופה, ראינו את זה במדד חודש אפריל, שזינק ב-1.1%, כש-70% מתוכו זה מחירי הטיסות. אנחנו רואים שחברות התעופה הזרות לא מקבלות סיוע ממשלתי, למשל, למשל ב פיצוי בגין ביטולי הטיסות, לא רוצים לשנות את החוק שמפצה את הנושאים. אנחנו רואים שחברת ריינר מודיעה היום במסיבת עיתונאים שהיא תשקול מחדש את המשך הצבת המטוסים שלה בישראל, למרות שישראל היא יעד מעולה, ונזכור שריינר היא חברה אירית והיא מובילה את טיסות הלוקוסט. לכל אלה עלולות להיות השפעות לא רק על התיירות הנכנסת ובוודאי התיירות היוצאת, אלא גם כן לקווי עסקים, לאנשי עסקים שמרבים לטוס לאירופה, לארצות הברית. עד היום גישרו על הפער הזה באמצעות טיסות ביניים בלרנקה והתונה, כן. הטייסים הזרים נחתו שם ולא הגיעו ארצה, אבל גם לדבר הזה יש מגבלות.
מילה אחת, מילה לסיום.
ריינר לא תגיע, זה ישפיע עוד יותר לרע על מחירת טיסות.
בדיוק, אז בוא נקשור את זה למשקיעים הזרים שרואים את כל הסיפור הזה ואיך זה ישפיע עליהם.
המשקיעים הזרים רואים את זה בצורה שלילית. כמובן שכל מלחמה או הערכת המלחמה יוצרת דברים שליליים, יוצרת סנטימנט שלילי גם להשקעות בישראל, ולכן אנחנו נראה בחודשים הקרובים, אפילו בשבועות הקרובים, ירידה בהיקף השקעות, למרות שאני חייב לומר שהכלכלה המקומית, בגלל שהישראלים נשארים בארץ, ובגלל שהם נמנעים מקניות בחול, דווקא הכלכלה הישראלית ממשיכה לפרוח, ונוצר מצב משונה שהמדדים עולים, ועדיין הצריכה לא יורדת.
יהודה שרוני, עורך והפרשן הכלכלי של מעריב, תודה רבה יהודה. דוח הפיקוח על הבנקים מתפרסם הבוקר, כמה כותרות מהדוח הזה, יעל אילון, עורכת איפה הכסף, שלום יעל.
שלום ענת, כן, שנת 2024 הייתה מאוד טובה לבנקים, הרווח הכולל של הבנקים הגדולים זנק לכמעט 30 מיליארד שקלים, וזאת למרות המלחמה והעובדה שהם הגדילו את האשראי ללקוחות, דחו החזרי הלוואות של הציבור, תרמו לפרויקטים שונים לשיקום של יישובים ועסקים וארגונים שונים, וגם העבירו למדינה תשלום מיוחד, סוג של כנס על הרווחים שהם צברו. בסקירת המפקח הייתי אומרת בלטו מספר נקודות חשובות. אחד, הראשונה היא שהבנקים שומרים על יציבותם, אבל בסקר שנערך בקרב בכירים במערכת הבנקאות, הם מציינים מספר סיכונים לתפקוד השוטף שלהם, ובהם דווקא את סיכוני מתקפות הסייבר והבטחת המידע, כמו גם בעצם את המלחמה והסיכון הגיאופוליטי, כסיכונים באמת שמדיגים בעיקר אותם. השאלה המסקרנת היא, כמה כסף אנחנו החזקנו בחשבונות העו"ש שלנו, בפקדונות שלנו בשנה שעברה? הסכום הכולל בחשבונות העובר ושב שלנו הסתכם בלא פחות מ-227 מיליארד שקלים, כשענת הסכום הממוצע בחשבון הוא 35 אלף שקלים, אבל מתברר שכמעט מחצית מהאוכלוסייה מחזיקה בחשבון העו"ש רק 5,000 שקלים. עוד נקודה חשובה להתייחסות, זה אותו תרחיש קיצון שבנק ישראל תמיד מתייחס אליו, ובפיקוח על הבנקים מתייחסים אליו מאוד ברצינות. התרחיש הזה בעצם אומר, אם המלחמה שאנחנו חווים אותה תתעצם ותהפוך להיות מלחמה אזורית, היא תביא בעקבותיה לעלייה באי-הוודאות במשק, לירידה חדה בפעילות הכלכלית, לירידה בצמיחה, עלייה באבטלה ובפרמיית הסיכון של המדינה.
מצטרף אלינו המפקח על הבנקים, דני חכיאשוילי, שלום דני.
שלום ענת, שלום יעל.
שלום שלום, תשמע, אנחנו שומעים על הרווח הנקי המצרפי בחמשת הבנקים הגדולים, שמסתכם כמעט ב-30 מיליארד שקלים, לא מגיע לנו משהו מזה?
אז קודם כל, הרווחיות של המערכת הבנקאית אכן הייתה גבוהה בשנה האחרונה וגם בשנתיים הקודמות. חלק גדול מהרווחיות הזאת נובע מהשינוי בתנאי המקרו ובאמת מעליית הריבית. הפיקוח על הבנקים בהקשר הזה הוא כן פועל להגברת התחרות במערכת הבנקאית, ככה שבסופו של דבר יהיה לנו מערכת יעילה והציבור ייהנה ממנה.
איך? באיזה אופן?
אז יש כמה צעדים שאנחנו עשינו ועושים בשנה האחרונה שאמורים בעצם להביא להגברת התחרות. אחד הצעדים שעשינו זה הגברת השקיפות של המידע, הריביות שהבנקים משלמים הן על פקדונות והן על אשראי. בראשון לאפריל, ממש בשנה זו, נכנסה לתוקף הוראה שלנו שמחייבת הבנקים לתת את ריבית שהם משלמים על פקדונות בצורה אחידה וברת השוואה בין הבנקים השונים. עכשיו, ברגע שזה קיים, עם הצעת חקיקה שעברה ממש בימים האחרונים, שמחייבת את כל הבנקים להפעיל מערכת סגורה, שאפשר יהיה להעביר כספים בקלות מבנק לבנק לטובת פיקדון, ביחד עם עוד מערכת בנקאות פתוחה שכבר רצה כמה שנים ונותנת מידע על כמה אני היום מקבל בפקדונות, אז יש את הכלים לציבור לבוא ובעצם לקבל את המחירים הכי טובים שהוא יכול לקבל מהמערכת הבנקאית. זה עולם אחד שהוא אולי משהו יותר טווח קצר, ואנחנו עושים גם צעדים שהם יותר תשתיתיים ומתחברים לצעדים תשתיתיים אחרים שעשינו בשנים האחרונות, כמו המאגר של נתוני האשראי והעולם של הבנקאות הפתוחה. אחד הצעדים שאנחנו עכשיו מובילים ביחד עם משרד האוצר, זה לעודד כניסה של גופים חדשים לעולם של הבנקאות. הכוונה בעצם לגופים שהיום הם כבר פעילים, הם גופים חוץ בנקאיים, בעיקר גופים פיננסיים שעוסקים בעיקר בעולמות של האשראי, ולאפשר לגופים האלה לעבוד תחת רישיון בנקאי ובעצם לגייס פקדונות. בעצם ברגע שהגופים האלו ייכנסו, הם יוכלו להתחרות בבנקים גם בעולם של זה של הפקדונות, וגם להתחרות בצורה טובה יותר גם בעולם של האשראי.
אתם מאוד מודאגים, והבהרתם זאת, ממבצעי הנחות שהקבלנים עשו לרוכשי הדירות בשנה שעברה, וגם אלו שנמשכים גם השנה, מסוג של 20-80 או 10-90, הטלתם עליהם מגבלות. האם אתם מרגישים שבשטח משהו משתנה, או שבינתיים הביקושים לדירות ולמשכנתאות נמשכים?
קודם כל, איתנו את המגבלה בתחילת אפריל, ואנחנו עוד לא ראינו ממש את הנתונים עד כמה זה באמת השפיע, ואנחנו עדיין עוקבים אחרי זה. המטרה של המגבלה היא לא הייתה לפגוע בביקוש לדירות או בביקוש למשכנתאות, אלא לטפל היבט הצער של הסיכון של המבצעים האלו. וכשאני מדבר על סיכון, אני מדבר על סיכון בשני היבטים. אחד, הסיכון ללקוחות. סיכון ללקוחות שנכנסו לעסקאות שלא בטוח שהם הבינו עד הסוף את המשמעות שלהם, וככה שעוד 3 שנים כשהם יצטרכו להשלים את המקורות לביצוע העסקה, בעצם לא יהיה להם את ה...
זה לגבי הציבור, אבל מה לגבי הקבלנים שממשיכים? אנחנו רואים הודעות ואנחנו רואים פנייה של הקבלנים לציבור, עדיין 10-90 מככב.
אנחנו בהחלט, אנחנו רואים את ה... אני גם רואה את הפרסומים האלו. זה, כמו שאמרתי, אנחנו עוד לא יודעים עד כמה הצעד שלנו עצר את זה או לא עצר את זה. המטרה שלנו לא הייתה לעצור לחלוטין את המבצעים האלו, כי גם לפני שהם היו תופעה רחבה, היה מקובל למכור במבצעים מסוימים, אם זה בפריסל או בסוג אחר של עידוד. המטרה הייתה להגביל את הכמויות האלו בשביל להגביל את הסיכון. אנחנו בהחלט מתכוונים להמשיך לעקוב אחרי השוק ולראות מה ההשפעה של הצעדים שלנו. ככל שנראה שהצעדים שלנו לא עזרו, אז אנחנו נשקול לעשות צעדים נוספים. אני כן אגיד שאם אנחנו נראה סוג אחר של מבצעים שהסיכון בו הוא יותר נמוך מבחינת הלקוח וגם מבחינת היזם, אז לא בהכרח שנתערב. גם בסוג הזה לקח לנו זמן להתערב עד שהבנו שהסיכון הולך וגדל וההיקפים רחבים. אז תלוי בעצם מה יהיה סוג המבצע והאם הוא באמת מגדיל את הסיכון או לא.
בשנה שעברה נרשמה עלייה מאוד חדה במתקפות הסייבר על ישראל, בכל מיני מסלולים. גם המערכת הבנקאית ספגה מתקפות לא מבוטלות, ואת חלקם אפילו הרגשנו בשימוש בכרטיסי אשראי. האם יש מענה מספיק והגנה מספיקה בפני אותם מתקפות?
אני חושב שהתחום הזה של הסייבר זה אחד התחומים שהמערכת הבנקאית משקיעה בו המון משאבים, ובסך הכל אנחנו לא, במדינת ישראל לא חווינו אירועי תקיפה משמעותיים. אנחנו כן היו הרבה התקפות דידוס, הזכרת את העולם הזה של חברות כרטיסי אשראי, בעולם של כרטיסי אשראי שהיו אירועים שבאמת השירות נפל למספר שעות. זה נושא שהוא כל הזמן במיקוד וכל הזמן מטופל. גם אנחנו בתור פיקוח על הבנקים מסתכלים עליו ועוקבים אחריו מקרוב, בשביל לוודא באמת שהמערכת הבנקאית מוכנה לכל צרה שתהיה.
דני חכשווילי, שאלה אחרונה. תראה, הציבור מחזיק הרבה מאוד כסף בבנקים, דיברנו קצת על זה בהתחלה, והמצב הגיאופוליטי והמצב המלחמה כאן כנראה לא הולך לקראת סיום. מה אתם יכולים להציע לציבור כדי שישמור על הכסף שלו, חוץ משהוא ישקף בעובר ושם, ושם הוא כמעט לא מקבל כלום?
אני חושב שהציבור באמת צריך להסתכל על על הכספים שלו ועל האפשרויות השונות, על המידע שמפורסם. אנחנו מפרסמים הרבה מידע. מי שיסתכל על אתר קו המשווה של בנק ישראל יראה את המידע על הריביות השונות שאפשר לקבל על פקדונות לטווחים שונים, אז זה בהחלט איזה צעד שהוא הציבור יכול להסתכל עליו.
כנראה שזה לא מספיק. כמובן,
מעבר לזה יש כמובן גם את הקרנות הכספיות שהציבור יכול גם עליהם להסתכל, וזה גם כן ברמת סיכון יחסית נמוכה. ככל שהציבור רוצה להשקיע בנכסים יותר מסוכנים, אז כמובן הוא צריך לפנות
זה נכון, אבל ככל שהרווח הוא יותר קטן, רמת הסיכון היא יותר קטנה, ואז אתה יודע מה עשינו בזה, אז מעדיפים כבר להשאיר את הכסף בעוש וזהו.
אני חושב להשאיר את הכסף בעוש זה הפסד בכל מקרה, כי גם מי ששם את הכסף שלו אפילו בפיקדון שהסיכון בו הוא נמוך, אתה יכול לקבל ריביות מאוד יפות על הפקדונות היום, אם אתה שם אותם לתקופה של מעל חודש.
אוקיי, נסתפק בזה. המפקח על הבנקים דני חכשווילי, תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה לכם, ענת ויעל.
תודה רבה.
חזרנו, נגיד שלום לנטלי קרמר, סמנכ"לית מוצרים ופיתוח בצ'ק פוינט. שלום נטלי.
אהלן,
שלום שלום. צ'ק פוינט מגייסת 500 עובדים למרכזי ה-AI בישראל, ועד כמה שאנחנו יודעים, זה לא ההתמחות העיקרית של צ'ק פוינט. למה אתם עושים את זה?
אנחנו מגייסים היום 500 עובדים לפיתוח הגנה על ה-AI. אנחנו נמצאים בעצם במהפכה מטורפת בעולם. העולם עבודה, כמו שאנחנו מכירים אותו, השתנה לחלוטין עם ה-AI. עכשיו, זה משפיע על פתרונות הסייבר. למה? סיבה ראשונה, כי שהתוקפים גם משתמשים ב-AI, וזה אומר שההתקפות יהיו הרבה הרבה יותר מהירות, ויהיו מספר גדול יותר שההתקפות, כי יהיה הרבה יותר קל לתקוף. העניין השני הוא שהעובדים שניגשים, במקום עובדים שניגשים היום למשאבי החברה, יהיו לנו מאות, אולי אלפי אייג'נטים שניגשים בצורה אוטונומית. כל הדבר הזה מצריך פתרונות סייבר אחרים, ואנחנו הולכים להוביל את המהפכה הזאת. ובשביל זה אנחנו צריכים עוד עובדים שיצטרפו אלינו לפתח את המוצרים החדשים.
אוקיי, תגידי, כי וזה לא בא על חשבון אחרים שאולי יפותרו?
לא, זה תהליך של גדילה. אנחנו רוצים לפתח גם את המוצרים של היום וגם את המוצרים של מחר, וזה דורש עוד כוח אדם איכותי שיעזור לנו במהפכה הזאת.
תגידי, איזה מקצועות ותפקידים בהייטק את חושבת שיהיו מיותרים, או מיותרים כבר עכשיו עם הכניסה המסיבית הזאת של ה-AI?
אני לא חושבת שזה מקצועות שיהיו מיותרים, אני חושבת שזה מקצועות שהשתנו. לדעתי כל אחד מהמקצועות...
כי עולם העבודה משתנה.
העולם העבודה משתנה לחלוטין, כל המקצועות השתנו לחלוטין. אני יכולה לתת לך דוגמה אפילו בפיתוח. היום אנחנו משתמשים בכלי AI בפיתוח שלנו לכתיבת קוד, לכתיבת טסטים, וכל יום, אבל ליטרלי כל יום, אני רואה את העובדים באים עם עוד רעיונות לדברים שהיה יכול לעשות במקומם. עכשיו, מה העובדים עדיין יצטרכו לעשות? הם יצטרכו לתכנן את זה, הם יצטרכו לדעת להפעיל את הכלי האלה. ונהיה מסוגלים לעשות הרבה יותר, אבל כפי שאמרתי גם קודם, התוקפים יהיו מסוגלים לעשות הרבה יותר, אז יש הרבה יותר עבודה שצריכה לעשות. AI יהווה חלק מאוד משמעותי בעבודה הזאת. צריך אנשים חזקים שיהיו מסוגלים לראות איך אנחנו בונים עוד מוצרים עם AI, משתמשים ב-AI במוצרים שלנו, כדי להקל על היוזרים, אבל גם מוצאים דרכים להגן על זה.
תגידי, צ'ק פוינט שנחשבת לחברה מסורתית, שמרנית, יוצאת קצת מהקופסה, נכון? או כאילו, את יודעת, מתקדמת או מתאימה את עצמה לעולם החדש?
אנחנו לגמרי מחוץ לקופסה, אנחנו עובדים על התהליך הזה של השילוב של ה-AI כבר שנה וחצי, ועכשיו זה לגמרי מתפוצץ. אנחנו מוכווני גדילה, מוכווני סקל, יש לנו היום... אנחנו מגינים על תשתיות הכי קריטיות בעולם עם מיליונים של יוזרים, ואנחנו מבינים שזה מה שצריך כדי להגן עליהם בצורה המיטבית בעידן של ה-AI.
יש חברות ענק, כמו מייקרוסופט למשל, שמפטרת 3% מכוח האדם שלה, זה אלפי עובדים. אתם לא.
אנחנו לא. אני חושבת שחלק מהחברות שאומרות שהן מפטרות בגלל AI, מפטרות בגלל סיבות אחרות ומשתמשים בסיבה של ה-AI, אבל באופן כללי, אנחנו מגייסים בגלל ה-AI, בגלל שה-AI מצריך פתרונות סייבר חדשים, ומבחינתנו זו הזדמנות משמעותית להגן על הלקוחות שלנו והמחויבות שלנו להיות חלק מזה.
אוקיי, נעצור כאן. נטלי קרמר, סמנכלית מוצרים ופיתוח בצ'ק פוינט, תודה רבה.
תודה, ביי ביי.
תודה, נטלי. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, שלום אורי.
שלום ענת.
אהלן. טוב, וול סטריט, תכף ניגע בזה, שם פותחת באדום, והסיפור הגדול הוא האגח, אבל קודם כל מה אצלנו?
אצלנו אנחנו רואים ירידות שערים גם, לא מאוד משמעותיות, תל אביב 35 יורד ב-0.4%, תל אביב 125 בכמעט 0.6%, בשוק המתח אנחנו רואים סיפור קצת מעניין, הדולר שקל ללא שינוי משמעותי, אנחנו על 3.55, האירו מתחזק, זאת אומרת, גם הדולר נחלש בעולם, תכף נדבר על ארצות הברית, וגם השקל נחלש, אז האירו בעצם עולה, והדולר שקל פחות או יותר באותה רמה.
אוקיי, מה קורה בארצות הברית? למה שם אדום אדום ואגח, כמו שהזכרתי?
כן, אז ארצות הברית הפתיחה היא קודם כל תגובה להורדת דירוג של מודי'ס לאגח אמריקאיות משבוע שעבר, ואנחנו רואים את האגרות חוב יורדות בחדות, האגרת חוב ל-30 שנה, כבר נבחרת בצורה של מעל 5%, זה כמובן גם מה שמחליש את הדולר, ומוריד את המניות, הנאסד"ק יורד ב-0.8%, ה-S&P יורד בשיעור דומה, אפילו 0.9%, סך הכל התגובה של השווקים לאירוע הזה של הפחתת דירוג, אבל יותר לאירוע של עליית תשואות האג"ח, כי ברגע שה... תשואה באג"ח יותר גבוהה, שוק המניות הופך להיות פחות אטרקטיבי, וזה מה שאנחנו רואים שקורה היום.
אורי, תודה. תודה רבה, אורי גרינפלד. אנחנו מסיימים כאן, איפה הכסף עורכת יעל איילון, מפיקה ליאור שד משפיצר, על השידור סתיו קורנס, בדיגיטל אורי דבש, עמיתי דואק ואליעזר בן יהודה,